ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
זוכים אנו ברוך השם לפתוח זמן חורף לאחר חודש תשרי, לאחר הימים הגדולים שהיו לנו כאן בישיבה ובכלל בעם ישראל. אני משוכנע שמי שעבר את כל הימים האלה בישיבה הרגיש התרוממות נפש גדולה, ומתוך שמחת התורה נכנסים אנו ללמוד את מסכת פסחים בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. נכנסים לזמן של עמל, של בנייה אישית, של בנייה כללית בזמן חורף. אבל השנה יש לנו מתנה מיוחדת בזמן חורף. השנה יש לנו מתנה גדולה שהזמן נותן לנו, שהלוח היהודי נותן לנו. יש לנו חודש חיים מתנה, חודש חיים במתנה. מי שחי בלוח הלועזי, לא עלינו, אז אין לו משמעות. ואנחנו שחיים בלוח היהודי, ויש לנו עוד חודש אדר, יש לנו עוד חודש של חיים. מה זאת אומרת? זה חודש של לימוד נוסף בזמן חורף. זה לא רק חודש של חיים במובן הנמוך שלהם, שאפשר, עוד יש זמן לאכול, עוד יש זמן לעשות איזה דבר שאנשים רואים בו כיף של חיים, אלא זה חודש של חיים. זה מרבה תורה, מרבה חיים. זה אדם שנמצא בישיבה וקיבל עוד זמן לחודש, לזמן, עוד חודש של זמן, חודש לימוד, בזמן הלימוד, קיבל במתנה שהוא זכה שבשנים של הישיבה שהוא נמצא, יש לו עוד חודש שהוא בונה את נפשו, בונה את כלל ישראל, בונה את בעניין התורה הפרטי והכללי שיש בו. זוהי מתנה שאין לה הרבה כסף. זה חודש של חיים. מרבה תורה, מרבה חיים. אנחנו נלמד בעזרת השם בחורף את מסכת פסחים, כמו שאמרנו. מסכת שאני משוכנע שמי שיעמול בה ויעסוק בה כראוי, יתמלא בשמחה גדולה, יתמלא ביסודות לימודיים ולמדניים גדולים, יתמלא בהיקף ידיעות גדול בענייני פסח ונושאים רבים ששזורים כדרכה של תורה במסכת. אני רוצה לומר כאן בפעם הראשונה שלנו בתחילת זמן חורף, אני רוצה לומר, לבקש, להציע, לדחוף, לאתגר, שכל אחד ואחד מבני הישיבה יראה לעצמו שאיפה לעמוד בתוכניות הישיבה שעמלנו בהם רבות, שאמורות להקיף בעזרת השם את רוב רובה רובה הגדול הגדול של המסכת. זאת אומרת שבעזרת השם, שנעמוד בעזרת השם בערב ראש חודש ניסן, אז יעמוד כל אחד כאן בעזרת השם כשיש בידו את רובה של המסכת בידיעה אמיתית, מתוך מאמץ, מתוך רצינות, מתוך עמל של בנייה, מתוך מאמץ יותר עליון בעזרת השם. אני רוצה לאתגר את הלומדים בעזרת השם להשלים את המסכת, אבל להשלים את המסכת עד סוף הזמן בידיעה. וכמה נפלא יהיה בין הזמנים של ניסן לחזור על המסכת. אולי לא רגילים בזה, אבל תאמו, רואו, אין ספק שמי שיעשה את זה יגיש את נועם התורה, יהיה לו בין הזמנים עליון, שבו הוא מכניס לעצמו כל יום כמה דפים שהוא חוזר עליהם. אבל זה מתוך לימוד של זמן, מתוך שאדם מחשב את דרכיו, יש לו יעדים, יש לו כוונות להספיק, להיבנות, להיות חלק מתוך תהליך גדול של רצינות. מתוך כך רוצים אנחנו בעזרת השם להוסיף עוד חידוש וקומה על הקיים. ברוך השם, במשך שנה וחצי מתקיימים כאן בחינות חודשיות. הרב אנסבכר שליט המכין כל חודש על כ-8, אולי טיפה יותר היה לנו באלול, על כ-8 דפים של גמרא, רש"י ותוספות. ולאלו שעומדים גם בהישגים גבוהים, אנחנו גם ברוך השם מציעים פרס נכבד, כמובן כתמריץ בלבד, מקרן יוחאי ליפשיץ השם יקום דמו. אנחנו רוצים להוסיף עוד נדבך לאור בקשת תלמידים בישיבה. בעזרת השם מהחודש הזה יתקיים גם מבחן חודשי מעמיק על הדפים שאנחנו מדברים עליהם בגמרא רש"י. נפלא מאוד יהיה, יגיע הזמן של הבחינה, לראות את הישיבה, כל אחד אולי בפינתו, ואולי יגיע הזמן שזה יהיה בית המדרש, כותבים בחינה, קוצרים פירות, ויהיה נפלא בעזרת השם, אני מאמין שנגיע לזה, נגיע למצב, עוד הזמן חורף הזה, שרוב רובה של הישיבה, עדיין מי שבא היום ונמצא פה ושומע, רוב רובה של הישיבה, בין אם בן ארץ ישראל, בין הוא בא, ובין כולם בני ארץ ישראל, בין אם הוא בא מחוץ לארץ, בשלב הזה יכתוב בחינה, או גמרא רש"י תוספות, או גמרא רש"י. אבל רוב רובה של הישיבה ידע שבסוף כל חודש לו בחינה, שהוא כותב אותה על כ-10 דפים, והוא יודע אותם, כמה עושר ושמחה, אשרי מי שם לא בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו, ועושה נחת רוח לעצמו, וידע, כן, אני ממצא את כוחותיי, אני עמל, אני מייצר, ואין לך שמחה יותר גדולה מאדם שהוא מרגיש שהוא מייצר, שהוא פועל, שהוא מקדם בעצמו דברים. יחד עם זה, אני רוצה לחזק בעזרת השם דבר נוסף שדיברנו בו הבוקר. הישיבה אחרי תפילת שחרית, שאני מקווה שבעזרת השם בסדר הקבוע של כל אחד תפילת שחרית היא בבית המדרש בשבע בבוקר, ואם הוא אחר, כבר אמרנו פעם שהנכון הוא שיעשה כמו שבשולחן ערוך, הוא יצטרף לציבור כי זה הציבור שלו. אם הוא יתפעל ברמב"ן אחר כך, אני לא יודע אם זה לא חילול השם, כך אומר הרב נמצל, לפחות ברגע זה מגיע לשעה מאוחרת. אז בישיבה יש תפילה של הישיבה, יש פה ישיבה, יש לה סדר, שמי ששייך בה הוא קיים איתה בכל הדברים. ואחרי הישיבה, אחרי התפילה, יש סדר לימוד הלכה. סדר לימוד ההלכה הזה הוא בין 10 דקות, רבע שעה, לחצי שעה בימי השבוע, עם שיעור מסכם של הרב ששר והרב מורה, הרבנים ששר והרב מורה. אבל אנחנו החלטנו להתחיל בזמן חורף מבראשית. התחלנו השבוע מסימן א'. שוב, יש פה אפשרות שאדם שעיניו בראשו במהלך השנים בישיבה שהוא נמצא בהם, כל גרוב הדעל מהבעל לפחות ל5 שנות ישיבה, אז הוא יקיף, ידע איך מתנהג יהודי, וזו הזדמנות נפלאה לקפוץ על העגלה בתחילת הדרך. אני כבר אמרתי הבוקר, אני מציע, מבקש, אומר, לרכוש משנה ברורה. אם יש למישהו קושי כספי, נמצא את הדרך לעזור לו. לרכוש משנה ברורה, יהיה על השולחן הרבה פתאום, על השולחנות, פתאום הרבה סטים של משנה ברורה אור החיים. ופתאום אדם מרגיש, הוא יודע הלכה למעשה, שזה בעצם קיום התורה. ומתוך שעוד סדר ועוד סדר, מגיעים לקובץ על יד על יד, זוכים להגיע לאושר גדול, לידיעת הדרך שאדם צריך לחיות בה. ואני משוכנע שזה בר מעשה, בעזרת השם. אני מאמין שלי בתחילת הזמן, מתפלל על זה, מייחל, ורואה את זה בחוש, שלב אחרי שלב. אנחנו בונים כאן, הולכת ונבנית כאן חבורה, ישיבה של עמלי תורה, מעמידי בית המדרש. אפילו ייווצר פה תהליך שמי שאומר בזהירות דבריי לא ישייך בעניין הזה, הוא יחפש לו ישיבה או מקום אחר, כי הוא לא ישייך, כי זה המהות של ישיבת הכותל, בית המדרש. עוד לקנות, עוד תורה, עוד בנייה נפשית, עוד מידות, עוד אמונה, עוד דירה. זה המהלך בישיבה. מי שרוצה להיות שייך לישיבה, הוא שייך למהלך הזה של התגדלות בתורה למען עצמנו ולמען כלל ישראל ולכבוד שמיים. זהו המהלך של ישיבת הכותל. אני משוכנע בעזרת השם שבסייעת הדשמיה נראה כאן בזמן חורף את הפירות של הדבר הזה, את ההתמדה ואת הפירות של ההתמדה הזו. ומי ירוויח בראש ובראשונה? כמו שאמרתי מקודם, אותו אדם שעמל, אותו אדם שתמידים כסדרם, סוגיה אחרי סוגיה, סעיף משנה ברורה אחרי סעיף משנה ברורה, שיעור אמונה על גבי שיעור אמונה, עוד חתיכת מרל ועוד חתיכת כוזרי ועוד חתיכת הרב קוק, פתאום הוא צומח לאדם בקומה יותר עליונה. זאת היא השאיפה שהולכת ומתממשת ברוך השם בבית המדרש, הולכת ומתגדלת ותלך הלוך והלא בעזרת השם. השאלה שאני רוצה בדקות הקטעות שיש לנו היום היא לשאול את עצמנו, מהי הדרך להצליח בלימוד? כל כך מדברים על זה, רואים לצערנו הרבה שמנסים ללמוד וזה לא עולה בידם. ברוב המקרים לא מנסים כראוי, אבל בסדר, אבל בכל זאת יש עדיין לשאול את השאלה, האם יש איזשהו מתכון שיכול לעזור לשאלה הזאת? מברכים לנו כל בוקר ברכת התורה, ובברכת התורה ישנו חלק מיוחד שלא נמצא בשאר ברכות. מברכים הבוקר להניח תפילין, או על מצווה תפילין, מי שמברך, ובברכת התורה מוסיפים עוד חלק אחד, מוסיפים בקשה, אשר קיצנו במצוותיו וכולי לעסוק, אבל מברכים וערבנה. מה זה? וערבנה השם אלינו דברי תורתך בפינו. וכתוב שאדם מתפלל, זה מי שכבר נשוי יודע על הילדים שלו, ומי שעוד לא נשוי שיתחיל מהם להתפלל על הילדים שלו, על חינוכם, שיהיו דבוקים בתורה. אז מה זה הבקשה הזו של הערבות הזו? דוד המלך אומר בתהילים, בחוקותיך אשתעשע או אשתעשה, לא אשכח דבריך. נשאלת השאלה, מה זה אשתעשע הזה? בחוקותיך אלמד, לא אשכח דבריך. מה זה אשתעשע? כותב הרד"ק במקום, כשאני מתבונן בהם, היינו בתורה, בדברי התורה, אני משתעשע בהם, לפיכך לא אשכחם, כי הם לי לססון ולשמחת לאיבם. יסוד גדול מלמד אותנו כאן הרד"ק במקום הזה. יש ערך גדול ללימוד תורה בשמחה. אדם שלא שמח בלימוד, הוא עושה את הדבר מאיזו שיבה חיצונית שעודפת אותו לכיוון המטרה הזו של לימוד, אבל אין לו באמת מצב שהוא לומד מתוך רצון שיש בו שמחה. ברוב המקרים הוא לא יתמיד בלימוד הזה. זה יכול אפילו להיות עינוי בשבילו. הוא מרגיש מסכן, מה אני עושה עם עצמי בכלל? מה באתי בכלל למקום הזה שהמגמה שלו זה, כמו שאמרנו מקודם, להתגדל בלימוד התורה? אבל מצד שני, איך באמת הוא יכול להגיע למצב הזה שהוא שלם, שהוא שמח, שהוא כן יכול להתחבר לדברים, שזה יהיה וערבנה? כבר הבאנו פה ועוד נביא בעזרת השם את דברי אור החיים הקדוש, שכתב את זה מתוך שהוא חי ככה, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך. כותב אור החיים הקדוש, שאם בני האדם היו מרגישים במתיקות וערבות וערב טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה. קל וחומר לא איזה שיחת פלאפון שמוציאה אותו מאיפוס לגמרי. אילו היו מרגישים את מתיקות התורה וערבות התורה, וזה אנחנו עוסקים היום, מה זו הערבות הזו? איך קונים לה? איך קונים אותה? כאשר אדם זוכה לערבות הזו, למתיקות הזו, יכול הוא להתגבר על כל מה שמושך אותו מסביב. וברוך השם, בדורנו המשיכות רבות רבות רבות, בלי עין הרע. כמה משיכות יש לנו? כמה אנחנו קלים לזוז מהמקום? כמה אנחנו מוקפצים על כל דבר? מספרים שבכלם עברה הגלה של המלך, אף אחד לא זז. כמה קשה לנו להיות רצופים בלימוד, להיות מרוכזים. זה דורנו. אנחנו לא מספיק שקועים בלימוד, וחסר לנו, אני חושב, במתיקות וערבות התורה. ועל זה מבקשים אנו כל בוקר. והערב נע, קודם כל עלינו, ומתוך כך בעזרת השם גם לצאצאינו. מתאימים בזה מאוד דברי בעל אבני נזר, הלא הוא בספרו עגלי טל בהקדמה, הוא כותב לנו דבר יסוד עצום וגדול בזה. ומדי דברי זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם טועים מדרך השכל בעניין לימוד תורה הקדושה. בני אדם טועים, מה הם טועים? ואמרו כי הלומד והמחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד תורה לשמה כל כך, כמו אם היה לומד בפשיטות שאין לו שום תענוג רק לשם מצווה. שומעים? הוא אומר, שמעתי אנשים, מסתם הוא לא שמע את זה בבית קולנוע, שמע את זה בבית המדרש מאנשים רציניים, שמעתי אומרים שמי שלומד ומתערב מתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו הנעת עצמו. ואדרבה, זוהי טעות מפורסמת. לא כך לומדים תורה. לא כך לומדים תורה, אומר לנו עגלי טל, שגם היה אדמו"ר, גם צדיק וגם גאון דורות. לא כך לומדים תורה. אדרבה, עיקר מצוות לימוד תורה להיות סס ושמח ומתענג בלימודו. ואז דברי תורה נבלעים בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. הביא כאן איזה קטע נפלא מהזוהר, שיצר הטוב מתגדל מתוך שמחה של תורה, כדי לבאר את דבריו. זוהי הדרך. הדרך כדי להגיע ללימוד התורה, זה באמת שאדם יש לו את הערבות, יש לו את השמחה בלימוד, יש לו את החיות בלימוד, שממלאת אותו סיפוק, ממלאת אותו הרגשת נועם, הרגשת שמחה. ועד רבה, אם זה רק כי זה מצווה, הוא כותב אחרי זה, לא שאני בא לומר שמצווה לא. עד רבה, הלומד לשם מצווה, הוא מתענג בלימודו, הרי זה לימוד לשמה וכולו קודש, כי גם התענוג מצווה. איזה דברים נפלאים, יפים הדברים לאמרם, למי שאמרם. הוא לומד תורה ושמח בדבר, הוא מתענג, הוא פתאום מרגיש שהוא יכול ליהנות לא רק מאיזה גשמיות חולפת, הוא נהנה ושמח בהבנת תוספות, אותו סיפוק אינטלקטואלי, רוחני, נפשי, כל כך עמוק, שהוא הסיפוק האמיתי בעולם שלנו בר החלוף. אני לא מדבר על שכר, לא נדעסוק בשכר, נדבר על הרגשת מלאות, הרגשת סיפוק ושמחה שאדם שמח במה שהוא עושה, ולא מחפש את עצמו כל הזמן איך הוא יכול לעשות. איך משיגים את הערבות הזו? זה נושא גדול לשיחה בפני עצמה. אבל מה שהספקנו היום, ברור שבתפילה, בכוונה, יחד עם עמל, בתפילה וערב נע בבקשה גדולה מהקדוש ברוך הוא. כי אני באמת רוצה להגיע ליעדים האלה. מי רוצה, לא רוצה להגיע ליעדים האלה? יחד עם עמל ונתינת אתגרים, ומה שדיברנו היום, אני רוצה להגיע לדיעת המסכת, אני רוצה להיבחן, אני רוצה להרגיש, כן, אני יודע, לא איזה ככה, למדתי בערך שביטול זה ככה או ככה. אני יודע ואני לומד ואני מוכן לדבר בלימוד עם מישהו אחר. איזה חיים מלאים. לא רק לדבר איתו בעולם הזה, בענייני העולם זה קל לדבר. לחיות בלימוד תורה, לחיות בתורה, לחיות בשמחה הגדולה הזאת. הרב כותב באורות התורה על הדבר שבו דיברנו היום בפרק זין. כותב הרב, מיעוט מתיקות עד נעימות התורה. למה אין אנשים מיעוט מתיקות התורה שדיבר עליה אור החיים? בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. יש איזשהו חיסרון בטבע הישראלי. זהו הטבע, הטבע הישראלי. מה זה ישראלי? כולם שואלים היום ברחוב, מה זה ישראלי? הטבע הישראלי זה לא לדפוק עם פטיש ביום עצמאות. הטבע הישראלי זה שיש לאדם מתיקות, הריבות בדברי התורה. הוא חי וסוחב בתורה כמו דג במים. טוב לו במים האלה של התורה. הוא מתמלא חיות, הוא מתמלא שמחה, הוא מתמלא מלאות. אבל איך מגיעים לזה? צריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה. צריך תשובה שאדם יבין שזאת התשובה לדילמות שלו, והוא ירצה ויתפלל וישאף לדבר הזה, תהיה לו מודעות לדבר הזה. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, אם אדם מבין שזה המהות של עם ישראל, של הטבע הישראלי, כשמה שנותנים את הדעת לתיקון את החיסרון, אדם אחרי הדברים שדיברנו עכשיו חשב על זה, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, וחוזרת מתיקות התורה להתחיל להיגלות. היא חוזרת כי היא נמצאת בנו. מה זה להיות ישראלי? מה זה הטבע הישראלי? נצא מהישיבה כשנצא ונגיד את זה בחוץ. מה זה הטבע הישראלי? שאדם חי בתורה, חי בקודש ושמח, וזה מתוק לו, זה מתוק לו יותר מכל העולם החלוף שהעולם רץ אחריו, ונבח אף פעם לא שמח ותמיד אוכל את הלב, וכולו מחובים וכולו תסכולים וכולו מחפש את הנאה הבאה. אבל לנו יש תשובה, יש והרבנה, יש מתיקות התורה על ידי עמל, על ידי תפילה, על ידי רצון לחשוף בתוכנו את הטבע הישראלי. ומתוך כך בעזרת השם יהיה לנו זמן פורה של עלייה, של בניין, בעזרת השם, לטובתנו ולכבוד כלל ישראל ולכבוד השם יתברך.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.